ערב טוב, זהו חברים, זה מגיע. תחזיקו חזק. גלי הפיטורים מתחילים להקות בחופינו. היום זה העיתון הגרמני בילד, הנמכר ביותר באירופה, שעומד להחליף חלק ממשרות העריכה שלו בבינה מלאכותית, כחלק מתוכנית קיצוצים. למרבה הצער, העיתון ייפרד מעמיתים שיש להם משימות שבעולם הדיגיטלי מבוצעות על ידי בינה מלאכותית, כך הודיעה ההוצאה לאור הגדולה באירופה. הודעות כאלה נראה בשנים הקרובות יוצאות ממשרדי עורכי דין, רואי חשבון, ספקיות תוכנה, לוגיסטיקה ועוד ועוד, אולי יוותרו על למרבה הצער, לא כל כך מצטער. במהלך הרצאה השבוע בפני מנהלים מחברות גדולות אמרתי שאנחנו מקווים שלא נראה סמנכלים זרוקים מתחת לגשר. הכנתי גם תמונה יפה עם מג'רני. בסוף ההרצאה ניגש אליי אחד הנוכחים עם פרצוף של בשביל מה זה היה טוב, ואמר לי, למה הראת את התמונה הזו? אנשים התכווצו בקהל, סמנכלים זרוקים כמו הומלסים מתחת לגשר? אלה הסמנכלים, הקהל הזה לא נעים. חייכתי אליו בהכנעה, אחר כך חשבתי על זה עוד קצת. אז מה עדיף? לייפות את המציאות? לתת לצונמי להטביע אנשים שלא מוכנים אליו בכלל? והאמת, הנה, לא רק סמנכלים, גם אנשי תקשורת כמוני כבר נזרקים מתחת לגשר, ומצד שלישי, צודק, מי אמר שזה התפקיד שלי לסמן לאנשים דדליין כל כך מעיק? הרצאה צריכה לעשות נעים, גם תוכנית ברדיו. אז מהיום אני אשאל את המזמין או את הקהל האם הם רוצים לשמוע את המסר הזה או לא. בסך הכל, גם אני מעדיף לנסוע מעל הגשר ולא לחפש מחסה מתחתיו, לא ככה? אז לא נמאס לי לחזור ולהגיד את זה. האתגר וגם ההזדמנות כל כך גדולים שממשלת ישראל חייבת להירתם אליהם ברמה של הכלכלה הלאומית. איך עוזרים היום למיליוני רופאות, עורכי דין, מהנדסים, ארכיטקטיות, נציגי שירות, מורים, כמעט כל מקצוע, להתמודד עם הצונמי הטכנולוגי שכבר מרעיד את כל המחטים הסייסמוגרפיים. להיות מסוגלים, ללמוד מהר כלים חדשים, לשנות את התהליך המקצועי, את המיקוד בהתאם, כדי להיבנות ביחד עם הכלים הללו ולא להידרס תחתיהם. וזה אתגר שהוא כבר מעבר לכל השאלות שכבר עסקנו בהן כאן, כמו איך מדינת ישראל תוביל בפיתוח הבינה המלאכותית ביחס למדינות אחרות, ואיך נזהרים מסכנות אחרות של הבינה שמיד נדבר גם עליהן. מה אני עושה לגבי זה? אני מתנדב כמדריך, בקייטנה. בחיי, קייטנת AI מקוונת בחינם, שאמורה לעזור לילדים של כולנו להתחבר כבר בקיץ הזה לגל הבינה המלאכותית ולרקוע עליו במקום לטבוע מתחתיו. אבישי פריז ורון קלדס אספו כמה מדריכים ושיעורים טובים מכל הארץ לקייטנה אחת בשבוע של 16 ביולי, הכל בחינם ואונליין, סך בכאן אחרי על מפגש הפתיחה. המטרה לא מסחרית, רק לעזור לילדים שלנו לשחות במים הגועשים הללו, להגיד לכם שנבדוק עם ההורים גם נכנסו לראות? לא נבדוק. העתיד עכשיו, הנה מתחילים. העתיד עכשיו, זוכרים את חקשוגי, הסעודי האומלל שנרצח אחרי שפרצו לו לטלפון, ובכלל שלל השערוריות סביב חדירה לטלפונים בכל העולם? חברת NSO שעמדה מאחורי רבים מהם. אז NSO חטפה מכה קשה מאוד בעקבות ביקורת בינלאומית, אבל ייתכן שמי שבאמת נפגע מהסיפור הזה היא מדינת ישראל ותעשיית הסייבר ההתקפי שלה, כי רבים מיוצאי הצבא, המומחים בגילוי חולשות ופריצה לטלפונים, עוזבים עכשיו את ישראל והולכים לעבוד בכל מיני מקומות אחרים. איתנו שניים, טל שחף, כתב ההייטק והטכנולוגיה של טק 12, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ובועז טוויטוף, עובד לשעבר בתעשיית הסייבר ההתקפי, שלום בועז.
שלום.
טל, תקצר לנו רגע ברשותך את הסיפור. בישראל פעלו חברות סייבר התקפי רבות ששירתו שלל ממשלות מפוקפקות יותר ופחות בעולם. איפה זה עומד עכשיו? איפה התעשייה הזאת עומדת עכשיו?
מעניין שאתה מדבר על זה בלשון עבר, שהיא גם הלשון הנכונה כנראה לרוב רובן של החברות. בגלל שרשרת אירועים שהתחילה ב-NSO, והמשיכה דרך פגיעה בגופים אמריקאים, והמשיכה בהחלטה של הממשל האמריקאי לסגור את תעשיית הסייבר הישראלית, הסייבר ההתקפי הישראלית, באמצעות שכנוע ממשלת ישראל בדרכים כאלה ואחרות שזה מה שחייב לעשות, התוצאה היא שכמעט כל החברות הישראליות או שמתקשות מאוד לפעול או שהפסיקו לפעול. NSO היא כמעט האחרונה שעדיין פועלת.
וואו, היו לא מעט חברות כאלה שסיפקו שירותים, תמיד זה על השולחן מה שנקרא, שירותים, נכון, לארגוני ביטחון במדינות נאורות מסביב לעולם, מתחת לשולחן היו גם דברים אחרים.
בוא נזכור מה זה שירותים. מדובר בכלי תוכנה שמושתלים בצורה שלא... הקורבן אינו מודע לה, המטרה, כמו שקוראים לזה, אינו מודע לה, ושעוקבים אחרי כל מה שהוא עושה, מצטטים לו, מצלמים את המקומות שבהם הוא נמצא, מורידים קבצים שהוא מוריד, בעצם יודעים כל מה שהוא עושה. ואם אתה גוף אכיפה לגיטימי של המדינה, ואתה עוקב אחרי פושעים, או אחרי טרוריסטים, אז זה באמת כלי רב חשיבות. הבעיה שברוב המדינות הלא דמוקרטיות, זה שימש למעקב אחרי מתנגדי משטר.
כן. כלומר, השאלה היא מה היא המטרה שלך. אם המטרה שלך היא טרוריסט, או סוחר סמים, או סוחר בנשים, אז הכל בסדר, אבל אם המטרה שלך זה מתנגדי משטר, וזו הרבה פעמים המטרה של כל מיני משטרים פחות דמוקרטיים, לעקוב אחרי עיתונאים ופעילי זכויות אדם וכו', וגם זה קרה לא מעט, אז אנחנו בבעיה. אתה אומר שתעשיית הסייבר ההתקפי הישראלית, מה, היא נסגרה כמעט? משותקת? התפזרה?
כן, מה שקרה זה שהממשל האמריקאי נמאס לו מזה, והוא פשוט הנחה את מדינת ישראל להפסיק לאפשר לחברות האלה לקבל מה שנקרא רישיונות ייצוא. בלי רישיונות ייצוא הם לא יכולות למכור בשום מדינה. השירות היחידה שנותרה היא לייצא למדינות אירופה. החברה הכמעט יחידה שעושה את זה היא NSO, ולכן היא מצליחה להמשיך לפעול למרות שהיא צמצמה בחצי את היקף הפעילות שלה.
והעובדים של החברות האלה שזה
פשוט תמוכות ונמגות.
והעובדים שזה המקצוע שלהם, מה הם עושים? הסבה לכדרות?
פה הנקודה החשובה. בוא, אנחנו לא מדברים על כל מאות העובדים בתעשייה הזאת, אנחנו מדברים על מה שמוגדר טלנטים. עכשיו, טלנטים ב-AI זה אנשים שיודעים לפתח יופי של בינה מלאכותית. טלנטים בסייבר התקפי זה אנשים ששווים את המשקל שלהם בזהב. אם הם מוצאים את הדרך, את החולשה, להיכנס לתוך מכשירי אייפון, נגיד החדשים, או לתוך כל דבר אחר שעדיין אנשים לא יודעים להיכנס אליו, זה שווה המון כסף. ולכן המשכורות שלהם הן משכורות עתק. מוצע להם, לפי מה שמספרים לנו, במדינות זרות, $1,000,000 בשנה, $1,500,000 בשנה, רק תבואו, תשבו איתנו, לא תשלמו מיסים, תקבלו את כל הכסף הזה, ורק תמצאו לנו חולשות ונוכל לעשות עם זה דברים שאתם לא רוצים לדעת מהם, אבל אתם גם לא מתעניינים בזה, אתם רק עושים את העבודה שלכם.
אוקיי, עכשיו אתה דיברת באופן כללי, אנחנו לא מדברים באופן ספציפי על בועז שכאן איתנו על הקו, אבל אני כן אשאל אותך בועז, אתה יודע לפרוץ לאייפון שאני מחזיק עכשיו?
זה אמרה מאוד גדולה, היום המשימה הזו היא מאוד מאוד קשה, וזה לא אינדיבידואל ספציפי שיכול לתת את היכולת הזו, בסוף אוספים אותי ועוד חבורה של אנשים כמוני, וביחד מקימים צוות שעושה את התקיפה הזו במלואה.
כן. אתה מצטנע, אתה אומר, זה לא אני לבד, אנחנו פה כמה חבר'ה, אבל ביחד אנחנו יודעים להיכנס לך לטלפון.
כן, אבל בגדול התיאור הוא מדויק.
התיאור מדויק, ועבדת בחברות כאלה שעשו תקיפות בשלל הנחיות ומשימות של לקוחות?
כן, כן. הדרך שבה זה עובד היא לא בדיוק כזו, אבל כן, יש לי ניסיון בתחום כחוקר.
ותגיד, איזו מידה של עניין או שליטה יש לך כעובד בחברה כזאת על המשימה שאותה מבצעים?
אז זו שאלה מצוינת. זה מאוד מאוד משתנה בין חוקר לחוקר. כמו כל עובד בחברת הייטק, יש כאלה שיש להם מחויבות מאוד גדולה ללקוח, וכאלה שיש להם מחויבות יותר קטנה. אני אישית די התעניינתי במה המוצר בסוף עושה. אהבתי את העשייה. אני רואה גם את המוצר כמאוד חשוב, זה לא משהו שעושים סתם בשביל בצע כסף, אני רואה את המוצר הזה בתור מוצר קריטי, וזה קצת לא נכון לתאר את זה בתור כזה חבורה של אנשים שעושים משהו, ומנסים לא לחשוב יותר מדי על מה השלכות.
אוקיי, זה שיחה ערה, כלומר כשמתקבלת משימה חדשה לך ולצוות שלך, הנה היעד, אנחנו צריכים להיכנס לו לטלפון, אז אתם מתעניינים מה זה ותוהים על רמת המוסריות של המשימה הזו?
אז זה חשוב להבין שזה לא חברות הסייבר ההתקפי שמקבלות משימה לפרוץ לטלפון של מישהו ספציפי. החברות מייצרות מה שנקרא וקטור של חולשות, שיכול לחדור לכל טלפון, ומוכרות את זה כמוצר לפי כמות התקיפות. בצורך עניין, אם מחר מוכרים לממשלת צרפת את היכולת הזו, אומרים להם כן, אתם יכולים בחוזה לעשות עד 200 תקיפות, ואנחנו בתור חברת סייבר לא יכולים להיות מודעים לתקיפות עצמן. תחשוב על זה שלא היית רוצה שמשטרת ישראל פתאום תחשוף את מי שמייצר את הרכבים שלהם לצורך העניין לחשודים הספציפיים שלהם.
כן, כלומר,
יש פה בעיה מבחינת ביטחון מידע.
כלומר, מה שאתה אומר לי זה, אני לא פורץ למכוניות, אני רק מייצר תלום.
בדיוק.
כלומר, יש ניתוק בינך ובין פעולת הפריצה, יש לך איזושהי ידיעה או מעורבות במדיניות של החברה שבה אתה עובד, למי מוכרים ולמי לא? לצרפת כן, אבל לא יודע, קטר לא?
אז התשובה היא שבסוף לחוקרים יש הרבה מאוד מינוף בתחום הזה, יש מעט מאוד מאיתנו, ויש לנו הרבה מאוד כוח להשפיע על מה חברות אשכרה עושות. עם זאת, זה לא שיש לנו סי ישיר באיזה מדינה מוכרים ואיזה לא. בסוף רובנו מסתמכים על החוקיות של הייצוא, על אפי, שיצרנו את ההגדרה איזה מדינה שווה למכור לה ואיזה לא.
מה שמשרד הביטחון אומר. תשמע, אז מספר לנו כאן טל, שבעקבות שינוי המדיניות האמריקאית, רבות מהחברות או שהפסיקו לפעול, או שהן עוזבות את ישראל למקומות אחרים. האם אתה מכיר את זה מהשטח?
בגלל המדיניות של אותה אפי שאתם דיברתם עליה, שקיבלה הנחיה לא לתת רשיונות יותר.
והשאלה היא, בועז, האם אתה מכיר את זה גם מהשטח? כלומר, אנשים במקצוע שלך עוזבים עכשיו את ישראל והולכים לעבוד כקצת סוג של שכירי חרב בכל מיני מקומות בעולם?
לא יודע אם שכירי חרב זו המילה, אבל הרבה אנשים שאני מכיר באמת החליטו לעשות את ההחלטה הזו של לעזוב את מדינת ישראל, לעשות רילוקיישן ולעבוד בחברות סייבר התקפי שנמצאות מחוץ לישראל. אם תחשוב על זה, אם אתה רגיל לעבוד באיזשהו מקצוע, אתה תשתדל להמשיך לעבוד באותו המקצוע.
כן.
אם לפתע נוצר מצב שהתעשייה בישראל דועכת, אנשים מעדיפים לעבור למדינה אחרת.
ועכשיו השאלה מהזווית הישראלית זה מה קרה למדינת ישראל? האם השתפרנו ברמת המוסריות של החברות והשירותים שיוצאים מכאן, או שדווקא איבדנו יתרון אסטרטגי צבאי או ביטחוני לטובת מדינות אחרות?
זה אומר לי בכיר מאוד בתעשייה הזאת, שהיה לפני כן ועדיין משמש בתפקידים ויחידות מודיעין רלוונטיות לנושא הזה, בוא נאמר ככה, שישראל מאבדת יכולות בצורה מדהיגה עד כדי פגיעה בביטחון ישראל, שכל אותם אנשים שעוזבים ושבזמנים מסוימים היו מתבקשים לסייע, חברות היו מתבקשות לסייע, הופכות חלק מההגנה או אולי המתקפה המשותפת הישראלית למטרות ביטחון המדינה. היכולות האלה נעלמות מישראל, ועוברות גם, עלולות להגיע גם לידי מדינות אויב. כך שאנחנו, נעשה פה דבר די לא הגיוני, שבו המדינה מסירה את ידיה, לא לוקחת אחריות על שום דבר עם מה שנעשה פה. והתצעה היא שהיכולות האלה זולגות למדינות אחרות.
כן, רגע, מה שאמרת כאן זה סופר מטריד. צריך לומר, חלק גדול מהיכולות האלה נובעות מההשכלה או הניסיון הצבאי של רבים מהעובדים כאן. בועז, אני מניח שתאשר את זה. ואנשים האלה משמשים לפעמים או במילואים או כתוקפים שמשרתים את מדינת ישראל ואת האינטרסים שלה במילואים, או כמדריכים לאנשים הבאים שיעשו את זה, או כחלק מהחברות שלפעמים עוזרות למדינה בדרכים כאלה ואחרות, וכל הידע הזה והיכולת והיתרון הזה זולג החוצה ואולי ישמש נגדנו. בועז, אתה חותם על זה?
התיאור הוא מדויק בחלקו. באמת מאוד מאוד מסתמכים בתעשיית הביטחון, על אוכלוסיית, על הסייבר ההתקפי הישראלי, בתור מנוע שלשמר את היכולות האלה בעצם. להגיד שזה יעבור למדינות אויב זה אמרה מאוד חזקה. אף אחד מהאנשים שעוזב את ישראל, אני רוצה להכליל, אבל הייתי אומר שכמעט אף אחד מהם לא הולך לספק משהו שמגיע למדינות אויב. בסופו של דבר מדובר באנשים שעוסקים בטכנולוגיה, מדובר באנשים שלא מעוניינים להסתבך בפלילים ושהאינטרפול ירדוף אותם בגלל שהם סיפקו פריצות לאיראן. זה לא, דברים לא עובדים בצורה כל כך קיצונית נקרא לזה.
כן, אין ספק שזה יתרחק, זה יתרחק בינה ניכרת מיכולת השליטה של ישראל במה קורה עם הטכנולוגיות האלה ואת מי הן משרתות.
בדיוק. זה כבר לא משרת את האינטרסים של ישראל. זה העיקר. המטרה העיקרית של אפי זה לייצר סיטואציה שבה הייצוא הביטחוני של ישראל משרת את האינטרסים שלה.
אבל היה משהו אחר? היה משהו אחר למדינה, למדינת ישראל לעשות כשהאירופאים והאמריקאים מסתובבים נגדנו? טל.
יש שאלה טובה.
היה בהחלט. היה צריך לנקוט באותה דרך שסביר שמדינה תתנהג, תיקח אחריות, תגיד, יש פה תעשייה שנמצאת תחת פיקוח שלנו. אם הם עשו טעויות, אנחנו אלה שנבוא איתם חשבון. אנחנו מודעים לזה שהשימוש בכלים של NSO וחברות אחרות, קנדירו, לא חסרות, הוא שימוש לא ראוי, ואנחנו נטפל בזה ונדאג שלקרוא אותם לסדר. במקום זה המדינה התעלמה מהנושא הזה, היא פשוט לא הגיבה, לא התייחסה, השאירה ל-NSO לרוץ. ואגב, NSO, כל הקמפיין הזה שנמשך שנים על מה עושים, איזה דברים נוראים עושים עם הכלים שלה, היה סוג של קמפיין שיווק עצמי שלה. כל ידיעה כזאת שהתפרסמה הייתה עוד לקוח באיזה מקום עלום שם. כל התקופה הזאת עברה. הממשלה הקודמת רצה כדי לנסות לבקש מהאמריקאים להגיע לאיזשהו סוג של הסדר, וקיבלה רק כיפוף ידיים. והממשלה הנוכחית פשוט לא מטפלת בזה בכלל. היעדר מדיניות שמביא את התעשייה למצב שבו היא נמצאת.
בועז, האם אתה רואה את עצמך עובר למדינה אחרת בהינתן ותגיע ההצעה הנכונה? עם כל הכבוד לישראל, יש לך, אני מניח, אינטרסים, מטרות, משפחה?
אני אישית לא. אני רואה את העתיד שלי במדינת ישראל, ואני רואה את מגדל את המשפחה שלי במדינת ישראל. אבל הרבה אנשים לא בכלל חולקים את הדעה הזו. הרבה אנשים רואים את עצמם כאזרחי העולם, וכשהם מזהים שיש להם אינטרס מובהק לעבור, הם הולכים לעשות את זה. ואני מכיר אינדיבידואלים שכבר עשו את המהלך הזה.
כן. טוב.
אני רק מקווה שהם מודעים מי מעסיק אותם ומה המטרה הסופית שלו. שומעים הרבה סיפורים והרבה רמזים על זה שאתה מועסק בחברה אחת, ובעצם הדברים שאתה מפתח מגיעים לידיים אחרות ממה שאתה חושב או שהוסבר לך.
כן.
זאת אחת הבעיות.
אנחנו צריכים לזכור שההקבלה הכי פשוטה של החברות האלה זה לחברות נשק. אם פיתחת עכשיו פצצה, אולי מעניין אותך לדעת מי משתמש בה ואיך, ובוודאי שהאינטרס הישראלי זה שהכל יהיה כאן. אני רוצה מאוד להודות לכם, טל שחף, כתב הייטק וטכנולוגיה בטק 12, ובועז טוויטוף, עובד לשעבר בתעשיית הסייבר ההתקפי.
תודה רבה.
תודה רבה.
העתיד עכשיו, למי שייך התפוח? חברת אפל דורשת זכויות יוצרים על תפוח. בכלל. איתנו שניים, עורך דין אופיר אלון לשעבר, ראש רשות הפטנטים. ערב טוב.
ערב טוב.
ונבו טרבלסי, כתב את החלקו של גלובס. נבו, מה אפל רוצה?
זה קודם כל שאלה שאם היינו יודעים לענות עליה, כנראה היינו מאוד מאוד עשירים, אבל בהקשר של התפוח, תחשוב על זה שבסופו של דבר לאפל יש מיתוג מאוד מאוד חזק, כולם רואים את התפוח הנגוס ומבינים שזה זה אפל, והם רוצים לוודא שאף אחד לא עושה, נקרא לזה שימוש לרעה או שימוש מקביל בדבר הזה, אבל מה שנקרא לוקחים איזה צעד אחד קדימה, לא רק את התפוח עצמו הנגוס, אלא מנסים לרשום את אותו פטנט על ייצוגים שונים של תפוחים בשימושים שונים, כמובן בביתי טכנולוגיה וכו' וכו' וכו', אבל לוודא שאין מארגונים, חברות אחרות שעושות את זה. בהקשר של הדיווח שבאמת פורסם בעולם בוויירד, איגוד הפירות השוויצרי שקיים מעל איזה 100 שנה קצת דואג, כי בלוגו אצלו יש תפוח.
ואפל מנסה לגנוב להם את התפוח? ליצרני התפוחים?
או, מה בסוף הביקורת שמופנית כלפי אפל? כי בסופו של דבר איזה אייקון מסוים שלא התחיל באפל ולא אפל חשבה עליו. את הביקורת הזאת על אפל, שזה לא הגיוני שהפרקטיקה כזאת האגרסיבית הזאת, כדי לוודא שאין שום שימוש כזה או אחר בתפוח, זה פשוט רחב מדי, זה אגרסיבי מדי, זה לא הגיוני בכלל.
רגע, אני רוצה לפנות לעורך דין אלון שאיתנו, אתה גם עסקת ברישום פטנטים ובסימני מסחר. יכולה אפל לרשום סימן מסחר על תפוח באשר הוא תפוח ולהגיד, זה שלי?
בוודאי שיכולה. וקודם כל באמת אולי כדאי שנעשה טיפה סדר בעולם המושגים, אז אנחנו עוסקים בעולמות של סימני מסחר. סימני מסחר זה אותם סמלים שאנחנו כולנו מכירים אותם במוצרים, שהמוצרים נושאים אותם, ובאמצעותם אנחנו מזהים את המוצרים, ויודעים שכשאנחנו קודם מחשב, אז זה מחשב מתוצרת אפל ולא מתוצרת חברה אחרת. אז זה העולם, אז אנחנו לא עוסקים בזכויות יוצרים, וסימני מסחר רשומים בדרך כלל ביחס למוצרים מסוימים. זאת אומרת, גם אם אפל יש לה רישום סימני מסחר ביחס נגיד מוצרים בעולמות של טכנולוגיה, כמו כל המוצרים שמשווקת, מוצרי חומרה, או שירותים, שירותי תוכנה שהיא מספקת, הסימנים האלה, ההיקף שלהם מוגבל למוצרי טכנולוגיה. זאת אומרת, כשאתה קונה מוצר טכנולוגי, כשאתה רואה עליו תפוח, אתה יודע שזה בא מאפל, ובהקשר הזה תפוחים הם לא מיוחדים. זה נכון שתפוח הוא משהו שאנחנו כולנו מכירים אותו, אבל הוא לא מיוחד למוצרי טכנולוגיה. הרעיון הזה לקחת תפוח ולהשתמש בו כדי לסמן את המוצרי טכנולוגיה שאני משווק, זה בהחלט רעיון שאפשר להגן עליו.
אבל תראה, אומר נבו, נהיית מלחמה או מסתמנת מלחמה בין אפל ובין יצרני תפוחים, הפרי שגדל ואוכלים אותו. איזה טענה יכולה להיות לאפל נגד התפוח?
אני לא חושב שתהיה טענה לאפל נגד יצרני התפוחים. יצרני התפוחים מוכרים תפוחים, ולאפל אין היום וגם לא יוכל להיות לה סימן של תפוח בהקשר של מכירת פירות וירקות. ברור שזה לא סביר, ואי אפשר לרשום סימן מסחר שמתייחס לאותו תחום שבו אתה מנסה לשווק ולמכור, כי ברור שכל הצרכנים וכל היצרנים או המוכרים האחרים גם הם צריכים את הסימן. כל חנות שמוכרת תפוחים או פירות יכולה לרצות לשים תפוח בלוגו שלה, וזה יהיה בסדר גמור, כי זה מסמן מה אני מוכר. לסימן הזה בעולם סימן מסחר קוראים סימן מתאר. הוא מתאר את הסחורה שאותה אני מוכר, ואי אפשר לרשום סימן מתאר, אבל תפוח הוא לא מתאר, אבל תפוח הוא לא מתאר בעולמות של טכנולוגיה.
אז רגע, כלומר, הבנתי, כלומר, אם אני מוכר תפוחים, אז אני יכול להשתמש בלוגו של התפוח, כי זה מתאר את המוצר שאותו אני מוכר. אבל אם אני מוכר משהו אחר, אגב, רהיטים, אז אפל יכולה ולגלו ולוב להגיד לי, לא, 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 התפוח לא מתאר את מה שאתה מוכר, ועל כן הוא סימן מסחרי שלנו?
אז פה יש סייג אחד. אפל, כשהיא רושמת סימן מסחר, זה תלוי בשיטות משפט בעולם, אבל בסימן מסחר בסוף יש תנאי לעשות שימוש. אם אפל רושמת סימן מסחר של תפוח לגבי רהיטים, אבל לא מוכרת רהיטים, אז אפשר לבוא ולהגיד לה, את לא יכולה לתפוס את הסימן הזה, מפני שאת לא משתמשת בו. אפשר לבטל לה את הרישום בשל היעדר שימוש. אז אפל גם לא יכולה לרשום את התפוח באותם שטחים שהיא לא פעילה בהם, כי בסוף אפשר יהיה לבטל לה את הרישום הזה.
בהקשר הזה, יש איזה תקדים בשוויץ על איזה מקום, זה סופר קטן בשוויץ, שבעצם נקבע שם שאי אפשר, הם לא יכולים להוסיף סימן של נקיסה ללוגו שלהם, הלוגו שלהם זה תפוח בחופסת קניות, ובעצם נקבע שם שבגלל ערעור של אפל, פנייה של אפל, הם לא יכולים להוסיף את הנגיסה הזאת.
רגע, זו שאלה מצוינת. אומר נבו, אם אנחנו לוקחים, אם יצרן תפוחים, לוקח תפוח, נותן בו ביס, והופך אותו לשלד גדול, הוא כפוף, הוא עלול לחטוף תביעה מאפל?
אם אנחנו רוצים להיצמד לדין ולעובדות, אז מה שהדין אומר, שאם אתה משתמש על תפוח, אגב, הסימן, התפוח הנגוס צריך להיות דומה לתפוח הנגוס של אפל. כל עולם סימני מסחר עוסק בדמיון שעולה עד כדי הטעיה. אם אתה תיקח תפוח ותשתמש בתפוח שהוא נראה אחרת מהתפוח בסוף בתעודת סימן המסחר, במה שאפל רשמה, יש ייצוג מסוים של תפוח. לא רשום את המילה תפוח, אלא יש ייצוג של תמונה של תפוח. במקרה הזה, זה מעניין, כי הסתכלתי הבוקר, זה באמת תפוח מאוד גנרי. אבל אם אתה תיקח תפוח שנראה אחרת, ושהוא לא מתאה עם הסימן של, עם הסימן של אפל, אז אתה יכול להשתמש בתפוח. רק אתה תשתמש בצורה שדומה לצורה שאפל רשמה. עכשיו, אני גם רוצה להגיד, התפוח, כפי שאני רואה אותו, הבקשה שהם יגישו לרישום אפל, זה באמת תפוח כמו שאתה קונה בסופר, רק בשחור לבן, כן? ובהקשר הזה, אני לא חושב שאפל עושה שימוש בסימן הזה על מוצריה. זאת אומרת, אם יבוא מישהו ויגיד, זה נחמד שאפל, שאת רשמת את הסימן הזה, אבל אני מסתכל ואני רואה שאת משתמשת תמיד בתפוח שהוא תפוח נגוס, שהצרכן יראה אותו אחרת מאשר התפוח שעכשיו רשמת, אז גם אין לך הגנה על התפוח הזה, כי אמרנו, יש הגנה רק על סימן שמשתמשים בו. אז נראה לי שאיכות הפירות השוויצרי קצת נלחץ בעולם של הדין עצמו, אני לא חושב שאנחנו הולכים להפסיק לאכול תפוחים מחר, או לא לראות את התפוח על הלוגו, יש עוד מרחק. אגב, הבקשה הזאת הוגשה ב-50 מדינות, עד כמה שאני ראיתי, משהו כזה, רק 3 מדינות סרבו לרישום, לא נכנסתי לראות מה עילת הסירוב בכל,
מה בישראל?
בכל מקום באמת. בישראל הבקשה נרשמה, אבל הבקשה מוגבלת לכל העולם של הקלטות של מוזיקה. כן, היא ביקשה לרשום תפוחים בהקלטות של מוזיקה. עכשיו, זה כרגע לא נרשם בכלל לגבי טלפונים והמחשבים.
זה מוזר. על כל פנים, אני יכול לקחת את התפוח שלקחתי לי לבוקר, לתת לו ביס בצד, להוסיף לו הלב ולשים באינסטגרם ולחכות לתביעה?
אני לא חושב שזה המצב. כן, אני לא חושב שזה המצב.
נבוא, אני מציע שתנסה. נבוא, אני מציע שאתה תנסה. תן איזה ביס באיזה תפוח ונראה אם מגיעה איזה תביעה.
אבל תאכלו תפוחים, גם השבת, עוגת תפוחים וגם תפוחים, הכל בסדר. לא תהיה בעיה.
אני רוצה להודות לשניכם על הנושא התפוח הזה. סליחה על המשחק מילים המעולץ. עורך דין עופר אלון ונבוא טרבלסי. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו פונים עכשיו אל כפר גלעדי, שם מחכה עמוס לוין, מרכז תחום החקלאות בחברה לפיתוח הגליל, יושב ראש שולחן התפוח במועצת הצמחים. ערב טוב.
ערב טוב.
עמוס, תגיד, זה שחברת אפל הענקית כל כך קנאית ללוגו של התפוח, זה מגדיל לך ומלהיב אותך, או דווקא מלחיץ אותך שיום אחד, אתה יודע, תצטרך לשלם מס על כל תפוח לאפל?
תראו, זה לא מלחיץ אותנו. יש לנו תפוחים נפלאים. אני לא ברור לי מה המהלך העסקי הזה של אפל שרוצים להשתלט על כל התפוח בעולם. הלוואי והם היו קונים את כל התפוחים ומסייעים לנו בשיווק בישראל להתחרות ביבוא.
תגיד, אולי תפנה אליהם ותציע להם, אתה יודע, לעבוד ביחד. כל מי שקונה אייפון או מקינטוש יקבל קילו תפוחים משלך.
יקבל סלסלה, אבל לעצם העניין יש לנו שפע של תפוחים במדינת ישראל, ירוקים וצהובים ואדומים ופינק ליידי, והם נפלאים ואנחנו מתחרים בכבוד רב ביבוא.
תגיד, אם אפל תעשה לכם בעיות עם הלוגו ועם הסימן של התפוח, אתם תאבקו בה בחזרה?
אני צריך לשקול את זה עם היועצים המשפטיים שלנו, אבל אני לא מאמין שהם יתעסקו עם התפוח במטע. אני מאמין שהם מתעסקים כל מיני פטנטים בשביל לפתח ולשפר את השירות ואת היכולת שלהם למכור. ואם זה ימסייע במחירת תפוחים בישראל, אמן.
עמוס, אני
להם ולנו.
מודה לך שלא נפלת בכל השאלות הפרובוקטיביות שלי, ואנחנו גם מכאן, למרות הטכנולוגיה, בצד של התפוח הישראלי. תודה רבה לך.
שיהיה לנו ערב טוב. שלום.
העתיד עכשיו, עסקנו כאן לא מעט בפוטנציאל של בינה מלאכותית לשפר את החיים, או להרער באופן דרמטי, ואפילו לסכן את המין האנושי. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, JGPT, מסתובב בעולם ומזהיר, מדינות צריכות להתערב ולהכיל פיקוח, רגולציה. אבל כשהאיחוד האירופי מקדם פיקוח כזה על בינה מלאכותית, אותו סם אלטמן מתווכח איתם, תרדו מאיתנו. זהו הדיווח מהימים האחרונים, אז איתנו הכי קרוב שאפשר להגיע בישראל למוח המשפטי של סם אלטמן, ערב טוב עורך דין בן חקלאי, היועץ המשפטי האזורי של מייקרוסופט.
ערב טוב דרום.
אז בן, בוא נמנה רגע את הסכנות שגם סם אלטמן וגם אתם וגם העולם כולו מסכימים שבהן צריך לטפל, שבינה מלאכותית מציבה בפנינו.
אז תראה, אנחנו מדברים בעצם על כל עולם הבינה המלאכותית המחוללת, ג'נרטיב AI, שהיא באמת טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך בכל קנה מידה. אנשים מתייחסים אליה כמהפכה המשמעותית ביותר שאנחנו נראה בימי חיינו, גדולה בסדרי גודל מהמהפכות התעשייתיות שחווינו או שההורים שלנו חוו. כנראה שבאמת היא הולכת לעשות שינויי עומק בחברה ובכלכלה שלנו, ואפשר להתחיל לראות את הניצנים האלה ממש היום. כן, ונכון ששינוי הוא דבר מפחיד. בני אדם באופן עקרוני לא מאוד אוהבים שינוי, בוודאי שמדובר בשינוי שהוא כל כך שורשי. והחשש הוא אמיתי במובן, באמת.
אנחנו חוששים משימוש לרעה בתכנים, או ביצירת תכנים שיעזרו לגורמים חפצי רע, ואנחנו חוששים מיצירה של פייק ניוז, בין אם בווידאו, באודיו או בטקסט, שיהיה כל כך אמין שלא נוכל להבדיל וכולנו נתפתה להאמין. ואנחנו חוששים והטיות ואפליות, שלל עניינים שגם אתם הולכים ומזהירים. אגב, למי שלא יודע, מייקרוסופט יש לה חלק אדיר ב-OpenAI ושותפות עמוקה. ועכשיו עכשיו אני שואל אותך, איפה האמת? האם אתם רוצים לקדם רגולציה ופיקוח מדינתי על הטכנולוגיה והמוצרים שלכם, או שבעצם את ההפך? אל תפריעו לנו.
אני חושב שהמילה הנכונה שצריך להשתמש פה היא איזון. הדבר ראשון, למדינה יש תפקיד. יש לה תפקיד, גם רגולציה פה היא חשובה, רגולציה שלוקחת בחשבון מצד אחד את קידום החדשנות והתחרותיות של המדינה הרלוונטית ברמה הגלובלית, ומצד שני מביאה בחשבון את הסיכונים שבאמת יש בטכנולוגיה הזאת ספציפית. אבל אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על מה שקורה כרגע באירופה, AI Act ומה שהזכרת קודם, כנראה שהאירופאים הלכו צעד אחד רחוק מדי. ראיתי שלשום ניתוח מאוד מעניין שבוצע על ידי חוקרים מסטנפורד, שסקרו בעצם את כל מודלי השפה הגדולים הקיימים היום, GPT, Palm 2, Jurassic, כל המודלים הגדולים שנמצאים היום, ובדקו את מידת העמידה שלהם בהוראות הרגולציה, או הצעת הרגולציה שעברה לאחרונה בייחוד. נכון להיום, אף מודל, גם בחברות ששמו להם כדגל את הרצון לעמוד בדרישות רגולציה ואחריות מרחיקות, לא עומד בדרישות שקיימות היום.
תעזור לי רגע לפענח מהן הדרישות. איך רוצה האיחוד האירופי לפקח שהבינה המלאכותית, שכמו שאנחנו רואים היא מתקדמת ובקצב מטורלל והפוטנציאל שלה קשה בכלל לתפוס אותו, איך האיחוד האירופי רוצה לוודא שנזק כאן לא ייגרם?
הם מנסים לעשות את זה בכל מיני דרכים, מעבר לאמירות כלליות שמדברות על שימוש אחראי וכולי, ששם אנחנו כמובן מסכימים עם הצורה שבה צריך לעשות את השימוש. יש דרישות ספציפיות שמדברות על מודלי בסיס, על פאונדיישן, על מודל, כמו שקיפות מלאה לגבי מקורות המידע.
כלומר, כל פעם שאני מבקש מ-GPT לספר לי משהו, הוא צריך לתת לי רשימת מראה מקום מאיפה הבאתי את המידע, מכאן ומכאן ומכאן.
לא בדיוק, אבל זה חלק מזה. זאת אומרת, יש פה חלקים מסוימים שמתייחסים לעולמות האלה. יש סוגיה של טסטינג מאוד מקיף, או בחינה של המודלים, ששוב, גם פה אנחנו מסכימים שצריכה להתבצע עבודה.
רגע, שזה אומר, שוב, אני בדוגמאות פשוטות. לבדוק את המודל זה אומר, בוא נבקש ממנו ללמד אותנו להכין פצצה מחומרים שיש בבית, והוא צריך להגיד לי לא, מסוכן מדי.
נכון, ופה אנחנו באמת, בוודאי מייקרוסופט וחברות ששמות להם את האתיקה בבינה מלאכותית כאיזשהו עקרון בסיס בכל מה שאנחנו עושים, מקפידים מאוד ומשקיעים משאבים כמעט אינסופיים בשביל לוודא שבאמת השימוש בטכנולוגיה הוא אחראי. אבל שוב, הרגולציה צריכה להיות רגולציה מאזנת, וגם חשוב תמיד לזכור שלמדינה יש פה עוד תפקיד, תפקיד מאוד מאוד מהותי, שהוא בעצם להכין את האוכלוסייה שלה לשינוי שורשי, לשינוי מאוד מהותי שעתיד...
כן, תשמע, אתה נוגע כאן בסוגיה כל כך חשובה, כי הטכנולוגיות האלה שאנחנו מדברים עליהן הולכות לשנות מן היסוד, ואמרנו את זה כאן כבר כמה פעמים בחודשים האחרונים, לשנות את איך שעובדים עורכי דין ורופאות ומנהלות ונשי שיווק וארכיטקטים ועיתונאים, והמון המון מקצועות הולכים להשתנות דרמטית, ואת זה צריך להכין. אגב, אני לא מכיר שמדינת ישראל עושה את זה בינתיים, וגם לא מדינות אחרות. האמת שכרגע מי שעושה את זה כבר זה החברות המסחריות כמוכם, שמקדמים את מקדמות השירותים. אני רוצה לגעת עוד שני עניינים ברשותך. אחד זה פייק ניוז, ובזה, אם אני לא טועה, אתם צריכים להוכיח שיש ביכולתכם לזהות קטעים שנכתבו על ידי מכונה או תמונות וכולי, נכון?
נכון, יש כל מיני מאמצים כרגע בתעשייה לנסות לזהות תכנים שמיוצרים על ידי בינה מלאכותית, ולדעת לתייג תכנים שבעצם נוצרו על ידי בינה מלאכותית.
כלומר, אני ארצה באיזשהו אופן,
שקוראים כל הזמן.
כשאני קורא פיסת דיווח חדשותי, שמישהו יהיה צריך להגיד לי, שומע, זה נכתב לידי בינה מלאכותית, קח את זה בחשבון. ויש עוד איזה ויכוח קטן על האם תצטרכו לאשר כל שדרוג שלכם דרך הרגולטור, לשלוח לצורך העניין למישהו שהמחוקק ממנה, הנה, עדכון לתוכנה, האם אתה מסכים שנפרוס את זה, ועל זה, את זה אתם פחות אוהבים. אתה לא מתרגש מהזהרות של יובל נוח הררי ואליעזר יודקובסקי, וגם של סם אלטמן עצמו, שהדבר הזה מציב סכנה אמיתית לשלום האנושות.
לא, יש סכנה אמיתית, יש סכנות, צריך לנהל אותן, אבל קודם כל צריך להבין את שורש הסיכון שאנחנו רוצים לנהל. ופה אני אומר, לפני שאנחנו צופרים בכל צופרי האזעקות, ואנשים עולים מעל כל במה ואומרים שהטכנולוגיה הזאת תשמיד את האנושות ואת העולם, צריך להבין את הטכנולוגיה הזאת לעומק. לצערי, חלק גדול ממי שעולים על במות ומציינים את זה, ואני לא מדבר על נוח הררי, לא מבינים את הטכנולוגיה מספיק לעומק. אז כן, יש לה הישגים מאוד מרשימים, אבל מכאן ועד להשמדת האנושות, המרחק עוד רב רב מאוד, וצריך למנן את ההפחדות ואת שיח סוף העולם מגיע, ולדבר על הסיכונים ספציפית ואיך נכון לנהל אותם.
אוקיי, תשמע, היה דיון בשבוע שעבר בכנסת בישראל, יכול להיות שמישראל תצא תורה, אנחנו נמצא את הדרך לפקח על מפלצות הבינה המלאכותית ולדאוג שישרתו את האנושות ולא יכחידו אותה?
ייתכן שניתן להגיע למודל רגולציה מאזן בישראל. שוב, אני לא בטוח שברגולציה אנחנו רוצים להוביל ולהישאר אחורה בצד הטכנולוגי, אבל אנחנו כמובן, זה דיון שצריך לקיים, צריך לנהל אותו בצורה מושכלת, והדיון שהיה בכנסת הוא בהחלט צעד נכון בכיוון הזה.
אתה מסכים שצריך נורא להזדרז, נכון? אי אפשר לחכות 20 שנה כמו שעשינו עם רשות חברתיות.
אין סיבה לחכות 20 שנה, אני גם חושב שהסביבה הרגולטורית העולמית בהקשר הזה תתקדם הרבה הרבה יותר מהר. צריך להישאר עם היד על הדופק, צריך לוודא שאנחנו מבינים מה קורה בעולם ומתיישרים. ותזכור, חברות טכנולוגיה מישראל בדרך כלל מטרגטות שווקים אחרים. חברות הטק הישראליות לא פונות פנימה לתוך השוק הישראלי, אלא מסתכלות החוצה למה שקורה בעולם, למה שקורה באירופה, למה שקורה בארצות הברית. ופה אנחנו צריכים לוודא שבמינימום הרגולציה שלנו תהלום ותאפשר עבודה משותפת עם רגולציות אחרות בעולם.
אתה לא מפנטז על הובלה. טוב, עורך דין בן חקלאי, היועצה משפטי האזורי של מייקרוסופט, האיש שפעם היה אחראי על הסכמי שימוש במוצרים והסכמי העסקה ודברים כאלה וחוזים בינלאומיים, והיום אחראי על המין האנושי, לפחות בשבילנו. תודה רבה על השיחה הזאת, ערב טוב.
תודה, דרור, ערב טוב.
ואנחנו פונים לדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. ערב טוב גם לך.
שלום, שלום.
את מאזינה להתמודדות של חברת מייקרוסופט עם מה שפתאום נפל עליה, מן אחריות כזאת לעתידה של האנושות. מה את אומרת? אנחנו נהיה בסדר או שאת מודאגת?
תראה, אני לא מדברת על עתידה של האנושות, אבל אני מדברת על הרבה מאוד נזקים שאני חושבת שמייקרוסופט במפגיע, כולל גם OpenAI, מתחמקת מלדבר עליהם. אז דבר ראשון, בוא נגיד שהשיחה ששמענו עכשיו, האמת שהיא די אינדיקטיבית בכלל לפוליסי של מייקרוסופט ושל OpenAI, אפשר לקרוא לשיחת היזמות המתחמקת, כן?
Okay.
זה לא בא ממקום רע, כן? הם מאמינים באמת שחדשנות יכולה לשנות את העולם באופן עמוק לטובה, בסדר? אבל הם כל כך משוכנעים בזה שהם משתמשים בכוח שלהם כדי להפעיל לחץ על קובעי מדיניות. עכשיו, איזה לחץ הם מפעילים על קובעי מדיניות? אם אין בכלל רגולציה, אז מה הם עושים? הם בעצם אומרים, אנחנו פורסים טכנולוגיה חדשה, אנחנו רוצים לספר לציבור שיש ביקוש אדיר לטכנולוגיה הזאת, והוא חייב אותה, ומה שהוא לא הסתדר איתה, הסתדר בלעדיה לפני חצי שנה, עכשיו הוא כבר לא יכול להסתדר בלעדיה וככה וככה, ואז מה הם אומרים? הם אומרים, אוי אוי אוי, צריך רגולציה, רגולציה מפגרת, אנחנו רצינו רגולציה, ורק מה? לא הסתדר. וזה בעצם מה שראינו, מה שראינו עכשיו. עכשיו, סם אלטמן באמת מדבר בשני קולות, ולא רק הוא. בחודשים האחרונים הוא עושה סיבוב בכל העולם, כולל בייחוד האירופי, שהוא בעצם ה... בוא נקרא לזה הסמן השמאלי של רגולציה על טכנולוגיות בכלל, על פרטיות, על רשתות חברתיות, על סחר דיגיטלי, עכשיו על בינה מלאכותית. והוא אומר את הדבר הבא, אני מאוד רוצה רגולציה, אבל אם הרגולציה תהיה מדי קשה, אני עוזב את האיחוד האירופי. זאת אומרת, יש פה כל הזמן דיבור בשני קולות. אותו דבר למשל, בניו יורק טיימס התפרסם מייל שדלף ממייקרוסופט שבו מנהל הטכנולוגיות של החברה, סם שיליס, אומר, זאת תהיה טעות פטלית ברגע הזה לדאוג לדברים שנוכל לתקן מאוחר יותר. כן, זאת אומרת, עכשיו נספור את הכסף, ואחר כך נחשוב. עכשיו, מה שאולי עוד ממש חשוב להגיד, זאת השאלה על איזה נזקים אנחנו מדברים. אז אתם הזכרתם קודם את הפחד מפייק ניוז ומדיסאינפורמציה ומעובדות מלאכותיות, כאילו אתה חושב חשיבת צ'אט GPT. ואני חושבת חשיבת אוטו-GPT. מה זה אוטו-GPT? אוטו-GPT הוא בעצם סוכן אוטונומי, שאני יכולה מהבית שלי, ובוודאי באמצעות חיבור לאינטרנט, לתת לו הוראות, והוא, היכולת שלו בעצם היא לבצע את ההוראות האלה באופן אוטונומי.
הרגע, אני אתן דוגמה ברשותך. ראינו את מדעני OpenAI נדהמים, כשהבינה מלאכותית שהם ביקשו ממנה להשיג איזושהי אינפורמציה, מצאה בעצמה דרך להונות את הבדיקה האם אתה רובוט בעזרת לשקר למישהו אחר. החלטה עצמאית שהיא עשתה, ואני ראיתי עוד שורת החלטות כאלה שמכונות קיבלו לבד על איך לבצע את המשימה הגדולה שהן קיבלו, ואחת החששות זה שאם מישהו יגיד להם לך תאסוף ברזל, אז זה ייגמר בלאסוף אנשים ומכוניות, בלי שאף אחד יכול לפקח על זה.
אנחנו לא בלך תאסוף ברזל, אבל בואו ניקח דוגמה הרבה יותר פרוזאית, כן? אני נותנת למערכת הזאת הוראה, אני רוצה שמחר הכותרת הראשית באתר של הניו יורק טיימס יהיה, הייתה מתקפת סייבר על הפנטגון. בסדר? ואני לא אומרת לו איך לעשות את זה. אז הוא יכול לפרוץ לאתר של הניו יורק טיימס ולשנות. הוא יכול להציף את כל הרשת החברתית במידע כוזב, ואז העיתונאים של הניו יורק טיימס יחשבו שהייתה מתקפת סייבר על הפנטגון. הוא יכול לפרוץ לאתר של הפנטגון, כדי שזה באמת יקרה. עכשיו, זו דוגמה שנשמעת קצת מופרכת.
לא לי.
אנחנו לא מדברים על סוף העולם, אבל אנחנו בפירוש מדברים על נזקי סייבר, אנחנו מדברים על נזקים לפרטיות, אנחנו מדברים באמת על מכונה עם הרבה מאוד עוצמה, באמת ביכולת הזאת למלא משימות באופן עצמאי. ולכן כל הסיפור הזה של, טוב, אז נסמן איזה תוכן GPT כתב ואיזה תוכן הוא לא כתב, תקשיבו, אנחנו לא מדברים על סדר הגודל הזה. אנחנו לא מדברים גם אולי על אטום, אבל אנחנו מדברים בפירוש על הרבה מאוד נזקים.
אז שואלת עכשיו... עצמה, שואלת עצמה המאזינה הממוצעת שלנו, מה צריך לעשות עכשיו? צריך לשכפל את תהילה למיליון חלקים ולשים אותה בכל צומת כזה, לחבר אותה לכל GPT ולהגיד לו אם מותר לו להחליט את זה או לא מותר לו?
אז דבר ראשון, זאת שאלה מאוד גדולה, כי ברור שאנחנו לא רוצים למשל, לא שאני אשתכפל למיליוני חלקים, אבל בטח לא שרשויות כמו שבק ישתכפלו להרבה חלקים, אבל אתם מבינים שהדבר הזה יכול לקרות, כי אם יתחילו להיות המון נזקים נגיד בעולם הסייבר, אז פתאום יבואו רשויות האכיפה ויגידו, אנחנו רוצים לשבת לכם על המחשבים. זה לא דבר שהוא מופרך. עכשיו, מצד אחר, כשחברה כל כך גדולה משחררת מערכת שברור לכולם היום שיש לה פוטנציאל נזק, וברור לכולם היום שהחברה עצמה לא מסוגלת להתמודד עם פוטנציאל הנזק הזה, אז היא צריכה לקחת סוג של אחריות. ומה שאנחנו רואים כאן זה לא אחריות. מה שאנחנו רואים כאן זה איזה מין ניסיון כזה להגיד לרגולטור, כן, 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 תעשה רגולציה, תנקה אחרינו כי אנחנו שברנו ועכשיו אנחנו מתנצלים. מצד שני, כשהרגולטור כבר בא ואומר, אני רוצה לעשות רגולציה, אז להגיד, לא, אתה לא הבנת, ואתה באמת לא מבין איך עושים רגולציה. אז אני רוצה להשקיט את אנשי מייקרוסופט. האיחוד האירופי יודע מצוין מה הוא עושה, והאיחוד האירופי באיזשהו אופן נכנע ל-OpenAI. מדוע? מפני שכל הרגולציה על בינה מלאכותית באירופה היא רגולציה שבעצם תדמיינו פירמידה של סיכון. הכי למטה יש דברים בסיכון נמוך, אוקיי, אז כאילו נעשה איזה סוג של הגנת צרכן. אחר כך יש דברים שהסיכון שלהם מוגבל, נחיל עליהם קצת חובות שקיפות, יש כאלה שהם בסיכון גבוה, נרצה הרבה יותר רישוי, ויש כאלה שאנחנו לא מרשים, בסדר? עכשיו, בעצם איפה היו צריכות להיות, איפה היו צריכים להיות המודלים, הפאונדיישן מודלס, אלה של השפה? הם היו צריכים להיות מערכות בסיכון גבוה. לא צריך לאסור עליהם, אבל בפירוש היה צריך לייצר פה הליכי רישוי, והליכי פיקוח, והליכי תיעוד.
כלומר, שיהיה מישהו שנותן רישיון לצ'אט-ג'י-פי-טים כאלה, כמו שנותנים רישיון למטוס חדש לאמרי.
כן, באיזשהו אופן כן. ובסוף, מה שהם הצליחו לעשות מול האיחוד האירופי, באמצעות אותו לובינג שהתפרסם, או שהעקבות שלו התפרסמו בטיים מגזין, הם הצליחו בעצם להוריד את המערכת הזאת לכזאת שנחשבת מערכת בסיכון מוגבל. זאת אומרת שהאירופים באו לקראתם. זה לא נכון שכאילו הרגולציה הזאת קשה מדי. עכשיו, להגיד שהאירופים לא יודעים איך להכיל את הרגולציה הזאת, זה גם לא נכון. האירופים עכשיו עושים עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, ליצור הליכי תקינה, כמו איזו, כן?
כן.
תקנים כאלה שמי שעומד בהם, בעצם יחשב כאילו הוא עמד בתקני, או בדרישות הרגולציה שלהם. הם עובדים על זה קשה, הם עובדים על זה עם מדענים, לזלזל בהם לא הייתי מזלזלת, ואם לשפוט ממה שקורה באמת בחקיקה האירופית האחרת, צפויים גם כנסות. רק פשוט ייקח כן. שנה, שנתיים.
אז אמרת כנסות, אני נזכרתי בפייסבוק, ונכנסת אלינו, כתבתנו עומר עזרן, עם דיווח מעניין על היחסים המדרדרים בין מטה, שהיא פייסבוק, ובין אתרי חדשות ועיתונות ותוכן. ערב טוב, עומר.
כן, שלום דרור. אז באמת, פייסבוק היא אחת הפלטפורמות הכי חשובות היום לעסקים. אנחנו כמעט ולא רואים כבר שלטי חוצות או כרטיסי ביקור, כי באמת הפייסבוק ואינסטגרם הפכו לסוג של דף מודעות להרבה עסקים ברחבי העולם, והממשק הזה לא רק שהוא יעיל, הוא אפילו די נוח עבור עסקים, אבל בזמן האחרון מוציאים לאור של אתרי חדשות ותוכן ברחבי העולם, מדווחים על ירידה מאוד משמעותית בכניסות לכישורים בפייסבוק, אחרי מה שהם טוענים אולי שינוי באלגוריתם שהתבצע ככל הנראה לפני חודש, והמגמה הזאת של הירידה בכניסות לאתרים דרך פייסבוק החלה כבר בתחילת השנה, אבל המוציאים לאור אומרים שהם לא קיבלו על זה שום עדכון מהחברה.
את יודעת, אני מחבר את זה למחקר גדול על תקשורת שהתפרסם עכשיו בכל העולם, ומסתבר שבאמת התמונה הגדולה היא שאתרי חדשות הם תתי אתר, או תלויים כפופים לחלוטין לכמות ההפניות שהם מקבלים מרשתות חברתיות, מפייסבוק, טיק טוק, ששם לא מפנים כמעט שום דבר, מאינסטגרם וטוויטר וכו', הם תלויים בהם לגמרי.
כן, אז עוד ביקורת זה בעצם שהם טוענים שהכוונה של פייסבוק זה לשים את הדגש על סרטוני וידאו ולא על אתרי חדשות. זאת אומרת, ללכת לתוכן הפופולרי, לתוכן שרוצים לפתוח, ולא ככה לאמת המבוססת ולדברים שהם יכולים להיות קצת יותר אפורים, אז הם באמת מותחים ביקורת מאוד גדולה, ואומרים שזה ממש בא לידי ביטוי ברווחים שלהם ובאינטראקציות שיש באתר שלהם.
יותר ויראליות ויותר כסף ופחות עובדות. אני חוזר אליך, דוקטור תהילה אלצ'ור שוורץ, זהו סופה של העיתונות כבר נראה באופק?
תראה, אמרו על העיתונות שהיא תחדול מלהתקיים כבר הרבה פעמים, אני לא חושבת שזה סופה של העיתונות, אבל צריך להגיד שיש פה באמת דבר בעייתי. כשמורדים ב-15% את כמות ההפניות לאתר חדשות מרשת חברתית, זה אומר שמבחינתו זה עניין של חיים ומוות. זה פחות חשוב, נגיד, לאתרים הענקיים, אלה שאנחנו נכנסים אליהם גם ככה ולא דרך הרשת החברתי. אפשרות אחת זה להגיד, תקשיבו, הם הבינו שאנחנו לא צריכים חדשות ברשת החברתית. אפשרות אחרת אבל להגיד, זה שיש מדינות, למשל בריטניה, שמעבירות עכשיו חוקים שמחייבים את הפלטפורמות לפצות, לשפות את שוק העיתונות המסורתית, בגלל באמת הפחד הזה שכל תקציבי הפרסום מאגרים מהעיתונות לדיגיטל, והעיתונות המסורתית קורסת. עכשיו אומרת פייסבוק, אני לא רוצה לשלם לעיתונים, בסדר? עכשיו, אם אני לא רוצה לשלם לעיתונים, בואו אני אראה לכם, אני בכלל, העיתונים לא נסמכים עליי. אתם רואים, הנה תראו, אין בכלל עיתונים, אין כמעט הפניות לעיתונים ברשת החברתית. יכול להיות שיש פה בעצם עניין עסקי מאחורי כל הסיפור.
כן.
אפשרות אחרת זה שפייסבוק אומרת, תקשיבו, נמאס לי להיות במרכז הדיונים שלכם על הפייק ניוז, לא רוצה להתערב בזה, לא רוצה לזרוק את טראמפ מהרשת החברתית, ולא רוצה להעיף את הניו יורק טיימס מהרשת החברתית, אני לא צריכה אתכם. אז אני אומרת, כך או כך, יש פה באמת שינוי.
נדמה לי שגם העיתונות היותר גדולה לצורך העניין, משהו באופי שלה כבר לחלוטין מושפע מהאופי הוויראלי, והניסיון למשוך תשומת לב כמעט בכל מחיר, ואני אומר את זה גם בביקורת עצמית. קצת פחות ויראליות הייתה אולי יותר טובה לעיסוק העיתונאי, אבל קצת פחות טובה לביזנס של הכסף. אני רוצה מאוד להודות לשתכן, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר ועומר עזרן שלנו.
תודה רבה.
להתראות.
עתיד עכשיו, לא פספסתם את ההודעה המשמחת של ראש הממשלה ושר האוצר על הסיכום על השקעה של אינטל, 25 מיליארד דולר בפתיחת מפעל חדש בישראל. רק מה, שמאז לא הצלחנו לראות אישור של אינטל, וגם משרד האוצר לא רוצה לדבר איתנו, אז נסתפק בך, סגי כהן, עורך ההייטק והטכנולוגיה בדמרקר, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
חלילה, כמובן, זו הייתה בחירה הראשונה שלנו, סגי, לדבר איתך. איפה האמת? יש סיכום? אין סיכום? יהיה מפעל חדש של אינטל? יש 25 מיליארד דולר? תעשה לנו סדר.
זה היה באמת סיפור מאוד מאוד מוזר מה שקרה השבוע. ביום ראשון בבוקר, משרד האוצר שולח הודעה מאוד דרמטית, מאוד גם משמחת, על זה שאינטל צפויה להקים מפעל חדש בישראל בהשקעה של 25 מיליארד דולר. באמת סכום עצום. עכשיו, די מהר ברור שמשהו פה קצת מוזר, כי כשאנחנו פונים לאינטל ולדוברים שלה בארץ, הם לא מכירים בכלל הכרזה כזאת או הצהרה כזאת, אנחנו מחדשים להם. זאת אומרת, אני לא אומר שאינטל לא ידעה שמתקיימות איזה שהן שיחות, ומתקיימות שיחות, אבל הם בוודאי לא ידעו שהולכת לצאת הודעה כזאת. ועד עכשיו, אגב, צריך להגיד, אינטל לא הודיע בצורה רשמית על כך שהיא הולכת להקים מפעל בישראל, רק כדי להבין בדיוק איך זה נראה כשאינטל מכריזה על מפעל חדש. בעצם בימים האחרונים החברה מכריזה על מפעל חדש ומאוד מאוד גדול בגרמניה, ושם היא עושה את זה בצורה מסודרת. זה לא מה שקרה בישראל, ועד עכשיו המצב הזה באמת, באמת נשאר מוזר. מה גם שזה אפילו הסכום שבו נקב משרד האוצר, 25 מיליארד דולר, זה לא הסכום האמיתי, בגלל שהוא מורכב בעצם משניים. 10 מיליארד דולר שאינטל כבר התחייבה להשקיע בישראל בשנת 2019, חלק מזה כבר הושקע, יש בנייה בשטח של מפעל חדש, ועוד 15 מיליארד דולר שהחברה מתכוונת להשקיע עכשיו, כביכול בהרחבת המפעל.
בהסכם החדש. תראה, האמת שאני חייב להיות, שומעים קצת את המבורכה בקולך, ואני מתחבר אליה, גם אני מניח כמוך, צלצלתי מיד לדוברי אינטל, אמרתי, טוב, תאשרו, 25 מיליארד דולר, וקיבלתי קצת גמגומים מוזרים על הקו, ובסך הכל, אתה יודע, עזוב פוליטיקה, אנחנו כולנו כישראלים רוצים לראות כאן עוד השקעות ועוד מפעלים ועוד תעסוקה ועוד עובדים, רק שלא ברור בדיוק מה העובדות. אז מה העובדות? יש השקעה? תהיה השקעה? אינטל פשוט הופתעה מהעיתוי של ההודעה, או שהיא מופתעת מהתוכן שלה?
אנחנו לא לגמרי יודעים. אני מעריך, או רוצה להעריך, שבאמת יש סיכום עקרוני בין ישראל לאינטל. בעצם הסיפור הוא כביכול, כמו שמסבירים לנו אותו, לפחות מהצד של הממשלה, של משרד האוצר, זה שלאינטל באמת יש כבר מפעל שהיא בונה חדש בישראל, מי שנוסע לקריית גת יכול לראות מנופים והמון המון בנייה שם, מבנה מאוד מאוד גדול שבונים, מאוד מרשים. יש כבר בנייה כזאת שמתבצעת, אבל אינטל החליטה שזה לא מספיק למפעל הזה שהיא בונה עכשיו, היא רוצה אחד יותר גדול אפילו.
כן.
ולכן בעצם זה מה שמדובר עליו עכשיו, הרחבה נוספת של התוכניות שלה בישראל. אין ספק שהיה אינטרס ברור לממשלה לצאת בהצהרה כזאת כמה שיותר מהר, עם מספר כמה שיותר גבוה מן הסתם, גם ראש הממשלה ושר אוצר אמרו את זה, הם יכולים להציג את זה כהשקעה גדולה, אמון, הבעת אמון גדולה של חברה זרה בישראל בתקופה של מתיחות פוליטית ובלגן פוליטי, זאת אומרת, יש להם אינטרס מאוד מאוד גדול להוציא את זה.
אתה מרפרר בעצם למחאת ההייטקיסטים ולטענה שלפיה הרפורמה או ההפיכה המשפטית מסכנות את מעמדה של תעשיית ההייטק, ואגב, אני שמעתי הרבה שמועות על זה שאינטל תחליט לא להקים כאן בגלל זה מפעל, אז הנה דווקא כן מחליטה, לפחות לפי ההודעה הזאת.
כן, בדיוק, הם יכולים לבוא להגיד, הנה, תראו כל מה שהעזרות שאמרתם, העזרות ששמעתם שההפיכה המשטרית תמנע מחברות תורות לבוא, הנה אתם, כמובן, הכל היה כביכול שקרים, והנה אינטל מגיעה ומשקיעה בישראל, וזאת הייתה כנראה אחת הסיבות שהם יראו להוציא את ההודעה הזאת ולהקדים את ההודעה הרשמית שאני מקווה שתגיע בקרוב.
הנקודה היחידה שעוד ככה נשארה פתוחה בראשי זה אם חלק מ-25 מיליארד דולר, עם 10 מיליארד שכבר הובטחו בעבר לפני 4 שנים ופשוט עוד לא קרו, איך אומרים, מי לידינו יתקע שה-25 האלה כן יקרו?
זה אגב גם שאלה, אינטל לא במצב טוב, צריך להגיד את זה. היא נמצאת עכשיו בתנופה מטורפת של בניית מפעלים חדשים בכל העולם, בארצות הברית, בגרמניה, בפולין היא הכריזה מפעל חדש. יש לה איזו תוכנית מאוד מאוד גדולה להפוך למערך של יצור שבבים גם עבור חברות אחרות,
כן.
ולא רק עבור אינטל עצמה, שזה שונה מהמודל המסורתי שלה.
טוב, נקווה אתה יודע, שהאילוצים האלה והתנופה הזאת תהפוך גם לעוד משרות שיועילו לכלכלת ישראל. צריך להזכיר, אינטל היא, נכון, המעסיק הפרטי הגדול בארץ, וזה חשוב לנו שזה ימשיך להיות ככה. סגי כהן, עורך הייטק וטכנולוגיה בדמרקר, מקווה שעשינו טיפה סדר בסיפור ההוצאה צבוך הזה. נמשיך לעקוב, תודה, ערב טוב.
תודה רבה.
עד כאן, העתיד עכשיו, ערכה, אביב פוגל, הפיקו, בר גולדפרב, אורי קספרי ושיר דוד. לביצוע טכני, דניאל שבתאי וגלי זר אביב. אני, דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם, בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, פשוט חפשו. העתיד עכשיו. אני זמן להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה ביי.